הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות תלמוד תורה. בפרק זה הרמב"ם בתחילה מלמד אותנו לאיזה תלמיד ראוי ללמד, מאיזה רב ראוי ללמוד, מהו סדר הישיבה בזמן הלימוד, איך עושים את הלימוד עם מתורגמן, ושהרב צריך ללמד את התלמידים לא מתוך הקפדה, וכן התלמידים שלא יתביישו מן הרב. ובהמשך הרמב״ם נותן את סדר השאלות והתשובות של התלמידים עם רבם. הרמב״ם פותח בהלכה א', אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון, נאה במעשיו, או לתם. תם זה מישהו שמעשיו סתומים, אנחנו לא יודעים האם הוא הגון או לאו. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב, ומנהיגים אותו בדרך ישרה, ובודקים אותו, בודקים היטב שאכן הוא כבר הולך בדרך הישרה, ורק אחר כך, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש, ומלמדים אותו. אבל כאשר הוא תם, גם אם אנחנו לא יודעים בבירור שהוא תלמיד הגון, הרי אנחנו מלמדים אותו, אלא אם כן ברור שהוא תלמיד שאינו הגון. הגמרא מספרת במסכת ברכות, שרבן גמליאל העמיד שומר על פתח בית המדרש, והוא הכריז, כל תלמיד שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. אבל חבריו לא הסכימו איתו, הם סילקו את שומר הפתח, ולכן אנחנו מקבלים את כל התלמידים, אלא אם כן אנחנו יודעים בבירור שהוא לא הגון והוא לומד תורה על מנת לקנטר. אמרו חכמים, הגמרא אומרת במסכת חולין, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זרק אבן למרקוליס. מרקוליס זו היא עבודה זרה, שדרך עבודתה היא בזריקת אבנים עליה. שנאמר במשלי, כי צרור אבן במרגמה, מרגמה זה הרמה של אבנים, כמו אדם שזורק אבן לאותה הרמה, למרקוליס, כן נותן לכסיל כבוד. ואין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו, מי שנותן לכסיל לתלמיד שהוא לא הגון, נותן לו את הכבוד של התורה, זה כמו זורק אבן למרקוליס. מה הקשר בין הדברים? מסביר המהרש"א שכאשר האדם זורק אבן למרקוליס, מדובר באדם הגון שרוצה לבזות את העבודה זרה, ולפיכך הוא זורק לשם אבנים. אבל למעשה, כאשר הוא מוסיף אבן למרקוליס, הוא מרבה בכבודה של העבודה זרה. וכך גם אדם שמלמד תלמיד שאינו הגון, הוא מתכוון לטובה. אבל כשמדובר באמת בתלמיד שכוונתו לקנטר, הרי אותה אבן יקרה שהיא התורה שהוא נותן לאותו תלמיד, הרי היא הופכת להיות לרועץ, והוא משתמש בתורה שהוא למד לעניינים לא טובים. כמובן שבזמננו שרוב האנשים הם פשוט עמי הארצות, שהרבה מאוד אנשים שלא יודעים תורה, בוודאי חובה עלינו ללמדם. אז זה בנוגע לאיזה תלמידים ללמד, מאיזה רב ללמוד, וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא, וכל העם צריכים לו, מרוב תורתו וחוכמתו אי אפשר ללמוד ממישהו אחר, בכל אופן אין מתלמדים ממנו עד שובו למוטב, שנאמר במלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמרו חכמים, אומרת הגמרא במועד קטן, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו. אם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. התורה היא לא סתם חוכמה שאפשר ללמוד מכל אחד שבקי באותה חוכמה, התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וכשלומדים מהרב תורה, זה צריך להיות אדם שהוא צדיק והגון, ורק אז אפשר לקבל ממנו את התורה הקדושה. ובהלכה הבאה הרמב״ם מתאר את סדר הישיבה בזמן לימוד התורה. הלכה ב', כיצד מלמדים? הרב יושב בראש והתלמידים מוקפים לפניו כעתרה. הם מקיפים אותו בעיגול כדי שיהיו כולם רואים הרב ושומעים דבריו. הם לא יושבים בשורות כאשר ייתכן שחלק מהתלמידים לא יראו את הרב, אלא בעיגול כדי שכולם יראו אותו. ולא יושב הרב על הכיסא ותלמידיו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ, או הכל על הכיסות. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ואתה פה עמוד עמדי. וזה אומר שכשמלמדים תורה, צריכים להיות המלמד והלומד בשווה בפני התורה, כולם שווים. ובראשונה היה הרב יושב, והתלמידים עומדים. התלמידים עומדים כדי שילמדו תורה בעירה, ולא ישבו בצורה כזאת שהם יושבים בנוחות כשהם לומדים תורה, אבל הרב בכל אופן פה לא נמצא באותו מעמד של התלמידים, הוא כן יושב, כי כדי שהרב יוכל להתרכז כראוי, הרי הוא צריך לשבת. אבל זה היה לפני זה. ומקודם חורבן בית שני, מהתקופה שלפני החורבן, מתקופת רבן גמליאל הזקן, נהגו הכל ללמד לתלמידים והם יושבים. מי שמת רבן גמליאל הזקן, כתוב שבא תשוט כוח לעולם. האנשים נהיו חלשים יותר, וכדי שגם התלמידים, כדי שיוכלו להתרכז בשמיעת הלימוד, הרי הם זקוקים לשבת. הלכה ג', אם היה מלמד מפיו לתלמידים, מלמד. אם הרב נוהג ללמד באופן ישיר את התלמידים שלו, אז זה בסדר, הוא יכול לנהוג כך. ואם היה מלמד על פי מתרגם, כפי שהיה נהוג באותה תקופה, התפקיד של המתרגם היה הן לתרגם את השפה, כאשר לא כולם ידעו לשון הקודש, הוא היה מתרגם את זה לארמית וכדומה, וגם תפקידו היה להעביר את דברי הרב בקול יותר, הרב לפעמים היה לוחש, והמתרגם היה צריך להעביר את זה בקול יותר ובשפה ברורה יותר כדי שכולם יבינו. אז סדר הלימוד על ידי מתורגמן הוא, המתרגם עומד בינו, בין הרב ובין התלמידים, והרב אומר למתרגם, והמתרגם משמיע לכל התלמידים. וכשהם שואלים למתרגם, התפקיד של המתרגם הוא גם להעביר את השאלות של התלמידים. אז הוא שואל לרב, והרב משיב למתרגם, והמתרגם משיב לשואל. ולא יגביה הרב קולו מכל המתרגם, ולא יגביה המתרגם קולו בעת ששואל את הרב יותר מכל הרב, כך הם חולקים כבוד אחד לשני, וכמובן רק בשעה שהמתרגם שואל את הרב הוא לא מגביע את קולו יותר, אבל כשהוא מעביר את דברי הרב לתלמידים הוא בוודאי מגביע את קולו, זהו חלק מהתפקיד שלו. אין המתרגם רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות מדברי הרב, אלא אם כן היה המתורגמן אביו של חכם או רבו, שאז הוא יודע יותר ממנו תורה, ובמקרים האלו הרב לא יקפיד על אביו או על רבו. אומר הרב למתורגמן, כך אמר לי רבי, או כך אמר לי אבא מרי, אבי מורי. וכשאומר המתורגמן הדברים לעם, אומר בשם החכם, ומזכיר שמו של אבי הרב או של רבו, ואומר כך אמר רבן הפלוני, רב פלוני, אף על פי שלא הזכיר הרב שמו של חכם, שאסור לקרות לרבו או לאביו בשמו. הרמב"ם מדבר פה על מקרה שבו הרב אומר הלכה, בשם אביו או בשם רבו, ואז אסור לו להזכיר את שמם, ואז הוא אומר, כך אמר לי רבי, או כך אמר לי אבי מורי, אבל כשהמתורגמן מעביר את הדברים לתלמידים, פה הוא יכול לשנות מדבריו ולהזכיר את שמו של אביו או של רבו, של החכם. הלכה ד', הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא ייחס עליהם והרגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים. עד שיבינו עומק ההלכה, אז זה מבחינת הרב, וכן לא יאמר התלמיד, הבנתי, והוא לא הבין, הוא מתבייש לומר שהוא לא הבין, והוא אומר שהוא הבין, אז ככה הוא לא ילמד, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים, ואם כעס עליו רבו ורגז כאשר הוא שואל כמה פעמים, יאמר לו רבי, תורה היא וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה, הוא אומר רבי, אני חייב ללמוד תורה, והדעה שלי קצרה, אני לא מצליח להבין היטב, בבקשה, תסביר לי את הדברים שוב. ובהמשך הדברים בהלכה היא, לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים, ואז הוא מתבייש לבקש מהרב שיחזור על הדברים שוב כי הוא לא הבין, שאם נתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. הוא ייכנס וייצא והוא לא ילמד כלום, כי חבריו תמיד יבינו את הדברים יותר מהר, אם הוא רוצה להבין את הדברים היטב, שלא יתבייש ויגיד לא הבנתי. לפיכך אמרו חכמים הראשונים בפרקי אבות, אין הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, כאמור, הקפדן רב שמקפיד ולא רוצה לחזור על הדברים שוב, הרי הוא לא יצליח ללמד היטב את תלמידיו. במה דברים אמורים שאסור לו להקפיד והוא חייב לחזור על הדברים כמה פעמים, בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או כי הלימוד הוא מאוד עמוק, או מפני דעתם שהיא קצרה, או שההבנה שלהם היא לא כל כך מספקת, שכלם הוא לא מספיק, ולכן הם לא מבינים את הדברים היטב, אז הוא חייב לחזור כמה וכמה פעמים. אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה, ומתרפים עליהם, הם לא מתאמצים, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם, ולהחלימם בדברים כדי לחדדם, כדי לזרז אותם ללמוד, אז הוא חייב לפחות לעשות את עצמו כאילו כועס, ולדאוג לכך שהם יתאמצו היטב. ובעניין זה אמרו חכמים, זרוק מרה בתלמידים. אומרת הגמרא במסכת כתובות, אתה צריך לזרוק עירה בתלמידים שלך. לפיכך, אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש לפני התלמידים, שלא יזלזל את עצמו לפני התלמידים, ולא לשחוק בפניהם, ולא לאכול ולשתות עמהם, כדי שתהיה אימתו עליהם וילמדו ממנו במהרה. צריך להיות שיהיה לתלמידים דרך ארץ בפני הרב, והם יתייגו היטב בלימוד שלהם, ישקיעו היטב מאמץ בלימוד, ולא שירגישו כחברים שלו, ואז הם עלולים לזלזל בלימוד. ובהלכות הבאות, הרמב״ם מדבר על סדר השאלה והתשובה של התלמידים מהרב. וב, אין שואלין את הרב כשייכנס לבית המדרש, עד שתתיישב דעתו עליו, כדי שכשהוא בא מהדרך, עדיין דעתו לא מיושבת, ויתכן שהוא לא יענה כראוי, אז צריך לחכות שדעתו תתיישב עליו. ואין התלמיד שואל כשייכנס, עד שיתיישב וינוח, כי אז התלמיד ישאל שלא כעניין, גם התלמיד ראוי שקודם תתיישב דעתו עליו. ואין שואלים שניים כאחד, משום דרך ארץ, וגם משום ששני קולות לא נשמעים. ואין שואלים את הרב מעניין אחר, אלא מאותו העניין שהם עסוקים בו, כדי שלא יתבייש. ייתכן שהוא לא בקיא בעניין האחר, הוא כרגע לא זוכר אותו. ויש לרב להטות את התלמידים בשאלותיו, ובמעשים שעושה בפניהם הרב יכול לשאול אותם שאלות מתאות, ולעשות גם מעשים שהם עלולים להטות אותם, וכפי שהגמרא מספרת בחולין, שרבא בדק את הוושת מבחוץ בפני אביי תלמידו, אף על פי שאין בודקים את הוושת אלא מבפנים, הוא רוצה לראות האם אביי מרגיש בדבר. אז לרב מותר לעשות את הדברים הללו כדי לחדדם, וכדי שידע אם זוכרים הם מה שלימדם, או אינם זוכרים, ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם בעניין אחר שאינם עוסקים בו כדי לזרזם, כדי לזרז אותם בלימוד, אף על פי שהתלמידים אינם רשאים לשאול את הרב מעניין אחר כדי שלא לבייש אותו. הלכה זין, אין שואלים מעומד ואין משיבים מעומד, הן השואל והן המשיב צריכים להיות ביישוב הדעת ולפיכך הם צריכים לשבת. הרמ"א בשולחן ערוך פוסק שכאשר אדם שואל דבר הלכה, הרי השואל צריך דווקא לעמוד, אך מדברי הרמב״ם לא משמע כך. ולא מגבוה, ולא מרחוק, ולא מאחורי הזקנים. השאלה גם לא צריכה להיות במצב שהתלמיד הוא במקום גבוה יותר מהרב, ולא כשהוא מרחוק, ולא כשהוא מאחורי הזקנים שהוא שואל אותם. שוב, כל הדברים הללו זה כדי שהדברים יהיו בהתיישבות, שהרב ישמע היטב את השאלה ויוכל להשיב עליה כראוי. ואין שואלים הרב אלא בעניין שהם קוראים בו. אף על פי שכבר קודם בהלכה הקודמת הרמב״ם אמר שאין שואלים את הרב מעניין אחר, מסביר כסף משנה שקודם הוא דיבר על עניין אחר לגמרי, כגון שהרב מלמד אותם הלכות שבת והם שואלים אותו בהלכות יום טוב. וכעת מוסיף הרמב״ם ואומר שגם באותו עניין עצמו של הלכות שבת, אם הם לומדים הלכות הוצאה והכנסה, שלא ישאלו בדינים אחרים כהלכות בורר וכדומה. ואין שואלים אלא מהירה, השאלה צריכה להיות לא בקלות ראש ושחוק, אלא בהירה, ולא ישאל בעניין יותר משלוש הלכות, שלא ישאל בבת אחת יותר משלוש הלכות, כי אז מערבבים פה כמה עניינים יחד שהרב צריך לענות עליהם, והדבר יכול לבלבל. בהלכה הבאה הרמב"ם מתייחס לסדר הקדימויות, כאשר ישנם כמה שואלים. הלכה ח', שניים ששאלו, שאל אחד כעניין בעניין שהם לומדים בו, ושאל אחד שלא כעניין, נזקקים לעניין. אז כאשר שניים שואלים ואחד שואל לא בעניין שעוסקים בו, שיענו קודם לעניין. מעשה ושאינו מעשה, נזקקים למעשה. אם אחד שואל הלכה למעשה בפועל, והשני שואל למשהו שהוא לא למעשה, אז עונים קודם למעשה. הלכה ומדרש, זה מדרש דרשות של הפסוקים, נזקקין להלכה. מדרש דרשות של הפסוקים והאגדה, נזקקים, עונים קודם למדרש. אגדה וקל וחומר, אחד שואל באגדה והשני שואל בענייני המידה קל וחומר, נזקקים לקל וחומר. קל וחומר הוא גזרה שווה, אלו שתיים מהמידות שהתורה נדרשת בהם, כל אחד שואל במידה אחרת, נזקקים לקל וחומר. ההסבר בזה הוא שקל וחומר אדם דן מעצמו, זה עניינים של סברה, ועלולים יותר לטעות בזה, לכן דחוף יותר לענות לענייני הקל וחומר. היו השואלים שניים, עד עכשיו דיבר הרמב״ם, כאשר השאלות שלהם הם בסוגים שונים של, הם מסוגים שונים של שאלות. וכעת הרמב״ם מתייחס, כאשר השואלים הם בדרגות שונות. היו השואלים שניים, אחד חכם ואחד תלמיד, נזקקים לחכם. אחד שהוא כבר חכם שהגיע להוראה והשני באמצע הלימוד שלו, אז עונים קודם לחכם. תלמיד ועם הארץ נזקקים לתלמיד. ומה קורה במקרה ששניהם חכמים, שניהם תלמידים, שניהם עמי הארץ, שניהם באותה דרגה, שאלו שניהם בשתי הלכות, או בשתי תשובות בדברים שהם באים להשיב על דברי הרב, או בשתי שאלות שני מעשים, שתי שאלות שהם הלכה למעשה, גם השאלות שלהם הם מעניינים שהם באותה דרגה, הרשות ביד המתרגם מעטה, כעת אין עדיפות לאחד על השני, והמתרגם הוא יכול להחליט למי לענות קודם. הלכה ת' אין ישנים בבית המדרש, וכל המתנמנם בבית המדרש, חוכמתו נעשית קראים קראים. כשהוא מתנמנם תוך כדי הלימוד, הרי הלימוד שלו הוא לא רציף, וגם החוכמה, מה שהוא יודע זה באופן של קטע פה וקטע שם, אין רצף, וזוהי המשמעות של קראים קראים. וכן אמר שלמה בחוכמתו, במשלי, וקראים תלביש נומה, אדם שמתנמנם תוך כדי לימוד, הרי הוא לובש קראים. ואין מסיכין בבית המדרש, אלא בדברי תורה בלבד. אפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו רפואה, לא אומרים לו לבריאות, כדי שלא לבטל מלימוד התורה, אז אין אומרים לו רפואה בבית המדרש, ואין צריך לומר שאר הדברים. בעניין הזה יש מחלוקת האם הדבר שייך גם בדורות האחרונים. השח מביא מהפרישה שהוא אומר שבדורות האחרונים בכל מקרה מפסיקים גם לדברים אחרים, אז אפשר גם בדרך ארץ להפסיק ולומר רפואה. אבל אתה זה אומר שאדרבה צריך להיזהר שלא להגיד רפואה, ומזה ילמדו קל וחומר שלא לדבר בדברים אחרים. מסיים הרמב״ם, וקדושת בית המדרש חמורה מקדושת בתי כנסיות. בית המדרש שגם לומדים בו תורה, הרי הקדושה שלו גדולה יותר מקדושת בית כנסת שבו רק מתפללים, ובכך מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.